התחלנו בשיעור הקודם ללמוד איזה מאמר מאורות התשובה, וברשותכם הייתי רוצה להמשיך במאמר הזה. תפתחו בבקשה בסוף אורות התשובה בדף קנ"ג, במאמר שנקרא התשובה והשלום. אבל לפני זה אני רוצה אולי כמה דברי הקדמה למאמר הזה. המושג תשובה בדור שלנו יש לו דימוי מסוים. היום ברוך השם אנחנו נוסעים בדור, ובדור הזה הרבה אנשים הם שווים לתורה, שווים ליהדות, שווים לשורשים. כבר לא תופעה של בודדים פה ושם, אלא אפשר להגיד זה דבר די רוחבי. כבר אין לך כמעט חברה ואין לך כמעט משפחה שאת, היא לא אומרת, במשפחה שלי יש מישהו שהוא בא לתשובה כזה או אחר. התשובה זה חלק מהנוף הציבורי היום בציבור שלנו. אם אינני טועה, אומרים שאפילו מבחינה פוליטית, מפלגת ש"ס למשל, שחלק גדול מהמצביעי ש"ס, חבר'ה מתחזקים, שהם שבו, איך אמר הרב, אומר הרב עובדיה, שליטה, שיאריך ימים ויהיה בריא. איך, מה הביטוי שלו אומר? להשיב עטרה ליושנה, זה הלוגו שלו. זה נכון, הרבה אנשים שהתרחקו ממסורת, מדעת, מדברים כאלה, היום חוזרים מהיהדות לאדם. כל מקום אתה רואה את זה, בצבא, בחברה, בעבודה, בכל מקום כמעט אתה רואה אנשים שמתעוררים. הרב במאמר הזה מתייחס לתופעת התשובה וכיצד באמת להתייחס, כי התשובה, המושג תשובה היום יש לו דימוי חיובי מצד אחד, אבל לא פעם יש לזה גם דימוי שלילי, שאנשים שעושים תשובה הם מתנתקים מהחברה, מהעם, מהצבא, מהמשפחה לפעמים, בגלל סיבות כאלה ואחרות. ואיך להתייחס לתופעה הזו? על זה כותב כאן הרב מאמר, וברשותכם אנחנו נקרא אותו, בסדר? בבקשה. התשובה והשלום. אחים יקרים, הכואבים את כאב עמנו וחשים בכל מלוא נשמתם את הריסותיו וצרותיו ועלבונותיו הנוראים. אני מוכרח לומר שהמאמר הזה נכתב לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה, בתקופה פחות או יותר של לפני מלחמת העולם הראשונה, או בזמן מלחמת העולם הראשונה. והעלבון והצער של העם היהודי על כל הפרעות וכל מה שעשו לו אז, קל וחומר אחרי השואה, באמת עלבון צורם. הצער והכאב על הצרות של העם. אבל היהודים ברור, אומר כאן הרב, ששום רפואה ושום הקלה של המצב המחריד של הכלל כולו לא תיתכן שתבוא לולת על ידי השיבה אל ארץ ילדותנו, אל ארץ הקדושה, לבנותה ולהיבנות בה. יש ביטוי כזה בחז"ל, מסכת ראש השנה, מחליף מקום, מחליף מזל. לומדים את זה ממי? מאברהם אבינו. שנאמר לאברהם אבינו, קום לך לך אל הארץ אשר הרקע, ושם אשך לגוי גדול. רש"י אומר, לך, לך לך, שם הרי עתיבך, שם שמך יצא בעולם וכל הדברים האלה. אברהם אבינו זה אנחנו. אז הרב אומר כאן, כולם יודעים, בסתר ליבם או בגלוי, שהגלות זה לא המקום הטבעי שלנו. זה לא המקום שלנו. והרפואה האמיתית של העם היהודי זה לשוב הביתה, לשוב לארץ ישראל. דרך אגב, על זה כותב אחד הרבנים החשובים, לפני הרב קוק זצ"ל, קראו לו רבי יהודה אלקלעי, זכר צדיק לברכה, שהוא היה מראשוני הרבנים שקמו והכריזו צריך להקים מדינה, עוד לפני הציונות, לפני הכל. הוא היה הולך ממקום למקום, מבירה לבירה, ואומר ליהודים, זהו, הגיע עת לחננה, כי בא מועד. והיו פעמים לארץ, אבל היו באים לארץ אנשים לא בשביל להקים מדינה, אלא בגלל שיש מצווה לעלות לארץ ולחיות כאן, ובדרך כלל עלו אנשים מבוגרים שבמקום שתעשו את הפנסיה בגלות, הם באו כאן לחיות כאן. זה נקרא ארבעת הערים הקדושות, ירושלים, חברון, צפת וטבריה, אלה היו ערים, ומי שהיה שם היה מתאר תמיד שהיה בא למקומות האלה, זה היה בית מושב זקנים, כל הזקנים היו באים לכאן, לא באו להתיישב, לא באו להפריח את השממה או משהו כזה, אלא באו, אנחנו אומרים, למות כאן, למרות שהחז"ל אומרים, מעדיף לחיות ולמות כאן מאשר לחיות בגלות ולמות בארץ ישראל. ככה חז"ל אומרים. הרבי יהודה אלקלעי, הוא היה אחד מראשוני הרבנים, המקובל גדול. אמר, יהודים צריכים לעשות מעשה, לבוא לארץ ישראל, להתיישב בה, חקלאות ודברים כאלה. אז הוא כותב מאמר על התשובה. הוא כותב שהתשובה בתורה, בכל מקום, בחומה שכתוב תשובה, הכוונה כפשט הדברים לעלות לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שאנחנו נבוא לארץ, ניישב את הארץ. זה התשובה. התשובה באמת של העם היהודי בכללותו, זה לעבור, לחזור לארץ ישראל. מה שנקרא היום תשובה במושג שלנו, קורא לזה מצוות וידוי. הרמב״ם מלכות תשובה, כשהוא אומר אדם רוצה לקיים מצוות וידוי. וידוי שאדם מתוודה על חטאיו, על פשעיו, ועושה חשבון נפש כזה ואחר, כמו שהיום מקובל העניין של התשובה. הרב כאן, באותו רוח של רבי יהודה אלקלעי, הוא אומר, רבותיי, אנחנו כולם יודעים שהריפוי של העם היהודי הוא רק במקום אחד. באיזה ארץ? תגיד. איך אתה יודע? בגלל שהרב אמר את זה, תגיד. זאת האמת, כן.
אולי הוא מדבר על הכלל.
כן, מדבר על הכלל.
הרב מדבר על הפרט.
כן, בדיוק, הוא מדבר על הכלל וכאן מדבר על הפרט. למרות שהרמב״ם אומר, בתוך כדי ההלכות, הוא אומר שגאולת עם ישראל היא בתשובה. הוא אומר, גאולה שלנו תלויה בתשובה. למרות שחז"ל אומרים במסכת סנהדרין, בין כך ובין כך הגענו, גם בלי תשובה הגענו. בכל זאת, בבקשה, ברוך הבא, ברוך הבא. ברוך הבא. אז לכן הרב אומר, הרפואה האמיתית של העם היהודי זה רק בארץ ישראל, לבוא הביתה. אני נזכר בדברים ששאלו פעם את הרב קוק זצ"ל, והוא ענה גם, אבל בסגנון אחר קצת, שבהתחלה שהיו עליות הראשונות לארץ לפני 150 שנה, חלק גדול מהעולים שבאו לארץ היו אנשים שהיו להם בעיות. אחד היה לו בעיות משפחתיות, השני כלכליות, השלישי נפשיות, בעיות. הסתברו כאן ציבור אנשים באותה תקופה, סליחה שאני אומר, פרובלמטי. מישהו בא אל הרב קוק זצ"ל ואמר לו, כבוד הרב, תראה מי בא לארץ ישראל. כל אלה שמסודרים, עשירים, עם הנכסים, איך אומרים, בעלי מעמד, עמדה, אלה נשארו בגלות. ואלה שנפלטו כאילו מהחברה, מהזו, הם ברחים לארץ ישראל. יסביר כבוד הרב, למה? למה שלא יבואו כל ה... איך אומרים? הגבירים. למה שהם לא יבואו לארץ ישראל? שאלה טובה, נכון? אז הרב ענה תשובה יפה. הוא אמר, באירופה יש מה שנקרא ערים מרפא, ערים של מעיינות מרפא, כמו בטבריה, כמו בים המלח, שבאים לשם אנשים להתרפות. אז הוא אמר, ושם, מה תפגש בערים האלה במקומות האלה? אנשים חולים. אבל למה הם באים לשם? להתרפא. הוא אומר, זה הארץ ישראל. ארץ ישראל, זרקתי עליכם מים טהורים. כאן אתם תתרפאו. כאן אתם... ככה הוא הסביר לה, זה נכון. זה מתאים למה שהוא אומר כאן, מה שרבי יהודה אלקלעי גם אומר. המקום הטבעי, המקום הבריא נאמר, של העם היהודי זה רק בארץ ישראל. זה המקום. למרות ששם אולי יש שם אנשים מסודרים יותר כלכלית או משהו כזה, אבל מבחינת האמת זה ארץ. זה בדרך כלל מתאים לפרשת השבוע. אבל פרשת השבוע היו 10 נגד העלייה לארץ, ורק 2 היו בעד עלייה. מה קרה? ארץ ישראל היא ארץ טובה, מה אתם אומרים? היה צריך באופן טבעי שכולם יהיו בעד עלייה. ופתאום עשרה נגד, ורק יהושע בן נון וכלב בן יפונה, הם אומרים, לא, לא נעלה ונכון נוכל. יש שם מלחמה, יש שם עמלקי, יש שם כנעני, יש ארץ אוכלת יושביה. העם שומע את הוויכוח ביניהם, בין יהושע בן נון וכלב בן יפונה, לעומת עשרה מרגלים. למי הוא מאמין העם? לעשרה. תחיל לבכות. עד היום בכים בתשעה בכייה לדורות. אבל לא רק בתקופה, אלא גם היום אפשר לומר. או נאמר בבית גלות בבל. שעזרא ונחמיה באו וקראו ליהודים, עלו לארץ, כורש נתן רישיון, לבוא לארץ. הלכו בכל העולם, יהודים, בואו לארץ ישראל. מי בא? כתוב בכתובים, מתי מאה. וגם, סליחה, אנשים עם בעיות וכל זה, סיבוכים עניינים. רוב רובו של העם נשאר בגלות. כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שאומר, למה בבית שני איבדנו את נבואה ואת את כל מה שהבית ראשון, שרוב העם לא רצה לעלות לארץ ישראל, ורק מעטי מעט עלו לארץ ישראל. בדור שלנו אותו דבר. בדור שלנו, תראו, לפני 150 שנה, כשהתחילה הציונות, נאמר, כמה אנשים באו לארץ? הבילויים, אלה שהקימו את גדרה, היישוב הראשון שם, היו, נדמה לי, 15 איש, אולי פחות, אולי, אני לא יודע, מעט מאוד, באותו זמן, ממש, באותה תקופה, הגרו ממרכז אירופה, מרוסיה, מליטה, מפולניה, 2 מיליון יהודים, 2 מיליון לאמריקה, לאוסטרליה, לדרום אמריקה, לכל מקומות. וכמה יהודים עלו לכאן? רואים שזה הולך לאורך כל ההיסטוריה. שהמעטים בעד ארץ ישראל, והרוב לא רוצה לבוא לארץ. למה? הרי יש לזה סיבה, מה מסתתר מאחורי כל זה? אלא הכלל הוא כזה, בכל חברה אנושית, יש שני סוגי אנשים. יש מה שנקרא אידיאליסטים, ויש מה שנקרא אינטרסנטים. ומה ההבדל בין האידיאליסט לאינטרסנט? אידיאליסט אומר, מה שחשוב לי בחיים זה האמת. יש איזה מחיר? יש איזה מסוכן? אני על האמת, את הדגל של האמת, אני הולך עם הדגל הזה, למרות כל הקשיים, למרות כל הבעיות. ויש כאלה, קוראים להם אינטרסנטים, אולי שמעתם. כל הזמן חשבונות, מה יצא לי מזה? מה אני ארוויח? אם אני אבוא לכאן, תהיה לי עבודה, לא תהיה לי עבודה, אני אקבל אוטו, לא אקבל אוטו, אקבל את זה. חשבונות, חשבונות. זה מה שאומר קהלת, האלוקים עשה את האדם ישר, אידיאליסט, שואף ליושר, לאמת, לכל זה, ואמה ביקשו מה? חשבונות רבים. חשבונות, חשבונות. זה האינטרסנטי.
הפרה גם מי
ששומר שבת, יש לו עונג שבת,
זה לא רק דיכוי. מי שגר
בארץ,
אז יש תענוג להיות כאן.
אתה צודק.
אז זה
אינטרס. לא, אבל האינטרסים חומריים. אני הייתי פעם באמריקה, ראיתי. באיזה בתים גרים, וואי וואי וואי. מי מוכן לעזוב את הלוקסוס הזה? למה הוא יקבל כאן? רק דירה של 8 חדרים? שם הוא עם 10 חדרים. עכשיו אתה גר בטח עם 10 חדרים. סליחה, אני לא מכיר אותך. יהושע בן נון, כלב בן יפונה, אתה מהנשמות שלהם. סליחה שאני אומר. כן, אבל זאת היא הסיבה. אבל תראו מה שקורה, האידיאליסטים, הם מזכים את הרבים. אם היום יש 6 מיליון יהודים בארץ ישראל, זה בזכות האידיאליסטים, אלה שהיו מוכנים לעשות צעד, לעזוב הכל, להסתכן, לבוא למלחמות, לבוא לכל מה שרואים בימינו, אבל גם אז, בכל דור ודור זה ככה. זה כלל גדול. מי שנושא את דגל האמת, הם בודדים. אבל הם מזכים את הרבים, את האחרים, שהם בסופו של דבר הם נזדקים על ידי הבודדים האלה. דרך אגב, גם מבחינה פוליטית היום, תשימו לב, מי מיישב את ישע? מי מיישב את ישע? היום כבר, ברוך השם, להתפתח, אבל הראשונים, אלה שהיו, היו חבר'ה, מה אתה הולך, לאן אתה מסתכן, מה אתה אומר? שם סכנת נפשות, מה אתה אומר? מה? בוא אלינו, בוא נעשה חיים. בוא. הם הולכים, חיים להם שם על ה... איך קראו לזה, התנחלויות, גבעות, אני יודע, כל פעם מחליפים את השם שלהם. והם, תעשה חשבון, מה תרוויח, מה תפסיד, כל זה. שום דבר. אני גאה את זה, אחר כך, בילדים שלי. רוב רובם של הילדים שלי, איפה חיים? ביישובים מסוכנים מאוד. שאני אפילו נוסע לילדיי בגוש תלמון, או ביתמר, או בשבות רחל, או בכל מיני מקומות. אני כבר התבגרתי, אני קצת מפחד. אני אומר, רגע. עכשיו נוסע בתוך כפר ערבי, לסכנת נפשות. ניסוע או לא ניסוע, מה אתם אומרים?
ניסוע.
אז אני אומר בליבי, רגע, ילדיי, נכדיי, הם כאן יום יום נוסעים בזה. אני הפחדן, אני גם ניסע שם. הם מזכים אותי. פרה מזכה אבא. כלל גדול. אבל לא רק אותי, מזכים את כל עם ישראל. למרות שהם סופגים, איך אומרים, אלבונות, וגירשו אותם מגוש קטיף, את האיטליסטים האלה, כל הדברים האלה. אבל בשלהם, האינטרס לא עומד בראש מעייניהם. מה עומד בראש מעייניהם? האידיאל. האמת. ארץ ישראל שייכת למי?
עם ישראל.
זה לא מספיק להגיד את זה, צריך גם מה?
לעשות את זה.
אז יש כאלה יהודים שעולים מהגלות, למרות כל הקשיים ולמרות כל הבעיות. ויש כאלה שאומרים, אנחנו נלך מהלוקסוס שלנו כאן בעיר, להתיישב באיזה מקום, מקרוון או משהו כזה, ולמרות הכל. והם, האידיאליסטים האלה, הם מזכים את כלל האומה. למרות שלא פעם יורקים להם בפנים. אז זה הגבורה שלהם, אומרים, לא מעניין אותנו. אנחנו ממשיכים ליישב את הארץ למרות הכל. כי הם הולכים בדרכו של יהושע בן נון, וכלב בן יפונה, שמה הם אמרו? אלא נעלה ונחול נוכל, למרות כל מה שציירתם כאן של ארץ אוכלת יושביה וכל הדברים האלה. ככה זה בכל דור ודור הדבר. זה לגבי העניין של ארץ ישראל. אז הרב אומר, התרופה ליהודים בגלות זה רק לבוא לארץ ישראל. כן, בבקשה.
הרב, אז מה אנחנו שנולדנו בארץ הזאת?
אני אבדוק כזה בשמיים. אני אגיד לך מה הזכות שלנו. אני באמת שואל את עצמי לא פעם. אבל אם אתה רואה את הדור שלנו כדור שממשיך, לא נפרד מהדורות שהיו, אנחנו רוכבים על הכתפיים של הדורות שהיו לפנינו. כל דור זה מרות שליחים כזה. כל דור הוא רוכב על הכתפיים של הדור שקודם. הדור הקודם, דור השואה, דור נחמו, דור, סבל סבל נורא. סבל לא הולך לאיבוד, צריך לדעת. אנחנו עברנו, דור הזה לא היה בהיסטוריה. ועל הכתפיים של הדור הזה, שסבל דור השואה, נאמר נקרא לו, אנחנו הקמנו את המדינה. אנחנו לא יכולים להתנתק. אז הזכות שלנו היא לא רק הזכות שלנו שאנחנו גרים כאן. זכות אבותינו, של 2,000 שנה היו נאמנים ליהדותם, למרות שסבלו כל כך, הם יכולים במילה אחת להתנצר או להתאסלם. והם לא, הם סבלו סבל נורא. והם אמרו, אנחנו מוכנים להיות מושפלים ורדיפות ופרעות ומה לא. אבל הם היו נאמנים לזהות שלהם, לאמת שלהם. ועל זה אנחנו יושבים, על הדברים האלה צריכים להודות לדורות הקודמים. והדור שיבוא אחרינו ירכב על הכתפיים של מי? על הכתפיים שלנו. זה נקרא בלשון חז"ל זכות אבות. יש גם ברית אבות, אבל זה הזכות אבות, זכות הדורות שעמדו לפנינו. לכן אנחנו יושבים כאן. אדרבה, יש, נדמה לי, כן, רש"י אומר את זה, לגבי מלחמת עמלק, אחרי שהעם ישראל יצא ממצרים, המלאק התנפל עליהם. אז רש"י אומר, למה המלאק התנפל עליהם? היו ברפידים, מקום שרפו ידיהם של ישראל. אבל רש"י מביא מדרש כמדומני, שהוא אומר למה המשל, למה הדבר דומה? לילד שרוכב על הכתפיים של אבא שלו, ומבקש את זה, מבקש את זה, וכל מה שהילד הזה רוצה, אבא שלו נותן לו. הוא רוצה מן, מן, רוצה זה, זה, הכל הלוקי נתן לנו במדבר. ופתאום, בא איזה בן אדם, הילד שואל את הבן אדם הזה, תגיד לי, ראית את אבא שלי? הוא רוכב על הכתפיים שלו. ראית את אבא שלי? אז אבא, אבינו שבשמיים, רגע, אתה לא מכיר את אבא שלך? לפני נתתי לך כל טוב, פתאום אתה לא מכיר אותי? טוב, נביא לך את המלאק. תתחיל להכיר אותי. גם היום יכול להיות, ילדים שקיבלו כל טוב מההורים שלהם, פתאום הם לא מכירים את ההורים שלהם. מה קרה? הביאו אתכם לעולם, נתנו לכם כל טוב. מה אתם רוצים? יש לי אבא? יש לי הורים בכלל? יכול לקרוא דבר כזה? זה נקרא כפוי טובה. אדם שהוא כפוי טובה, כפוי טובה על הדברים הטובים שאבינו שבשמיים עושה איתם. אתה שואל אותי באיזה זכות? בזכות האבא שלנו. בזכות הדורות הקודמים אנחנו יושבים כאן. זה דבר פשוט. זה להכיר אותו. אבל נחזור לעניין שלנו. הגיע הזמן, אומר כאן הרב, שנבוא לידי המסקנה של כל שיבוכי המחשבות שלנו, לידי ההכרה שסוף כל סוף, הראשית והאחרית של מפעלנו הכללי, הכוונה היא מפעל התחייה הלאומית. הטעון כל כך מרץ, כל כך כישרון, וכל כך הקרבה עצמית הנדרשת מכולנו, כי צריך לדעת שמפעל התחייה הלאומית, שהתוצר שלה היה הקמת המדינה בסופו של דבר, הוא דרש באמת כל מה שכתוב כאן, מרץ, מסירות, גדולה מאוד של אלה של טרום המדינה שבאו לכאן. לא היה כאן כל מה שהיום הלוקסוס, היה כאן מצב, מצבים מאוד מאוד קשים, אפילו דברים פשוטים כמו אוכל ודברים כאלה, גם זה היה חסר. כאן זה לא היה, אני זוכר, אבי זכרונו לברכה סיפר לי פעם, שאלתי אותו, הם היו חלוצים, באו לפני השואה. תגיד לי, איך הייתם כאן? מה עשיתם כאן? מה זאת אומרת, מה ראינו כאן? גרנו באוהל. אוהל, בחורף, בקיץ, בכל נושא. מה אכלתם? מה זאת אומרת, מה אכלנו? תפוחים, תפוזים. למה? אבי זכרונו לברכה עבד בפרדס, שהיה בן. מה היה לאכול? מה שאתה כותב, זה מה שאתה אוכל. אבל חוץ לתפוזים לא אכלתם? כן, אכלנו גם פרוסת לחם עם דג מלוח, עם הגרים. זה היה כבר, וארון הבגדים, מה זה היה? מה זאת אומרת? היה ארגז כזה של יפו, תפוזים מיפו. ארגז כזה ש... זה היה ארון הבגדים. ושמחתם? היה לכם שמחה? לא היה כלום! מה זה שמחה? חזרנו מיום עבודה קשה, רקדנו, היה ריקוד, קראו לו אורה. היו רוקדים, מרוב שמחה. יכול לקרוא דבר כזה? זה היה הדור הזה, שהיה לו מרץ ומסירות ואידיאליסטים. ובאו לכאן, לא בשביל הלוקסוס ולא בשביל... אלא אדרבה, הלכו להתיישב ביישובים מרוחקים, כמו אני יודע, חניתה וטירת צבי, כמו כאלה שרק לחשוב על איפה הם חיו, בלי צהל ובלי כל הדברים האלה. זה דבר לא יאומן. זה מה שהרב אומר. המפעל של התחייה של עם ישראל דורש בתקופה, גם בתקופה שלנו, באיזה מידה. מרץ עצום, מסירות נפש גדולה, תעוזה גדולה, כל הדברים האלה. כל אלה אינם נעוצים ורותקים אל המפתח הגדול של הגאולה, שהיא התשובה. כל זה מהלך של תשובה. יש מפתח קטן, מפתח גדול. מפתח הגדול של הגאולה זה התשובה. התשובה לאן? לארץ ישראל. שיבה לארץ ישראל. אבל גם בתוך ארץ ישראל, צריך לעשות תשובה. ועל זה כאן פותח לנו הרב פתח להבין תופעה שהיא חשובה מאוד. בוא נראה. אמנם ישנם דברים רבים שהם מעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו ולהתגבר עליהם בכל אופן. זאת אומרת, יש תשובה ויש מה שמעכב את התשובה, שאומר לאנשים אל תעשו תשובה. מה מעכב את האנשים מלעשות תשובה? אני מדבר כרגע בתשובה לא רק של ארץ ישראל, לעשות תשובה לשוב ליהדות, לתורה, למסורת. אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, בייחוד ממידתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותם, ביחס עם הקשר על מהלכה של צמיחת הגאולה ההולכת ונובטת אצלנו עכשיו, הוא המושג של ציור התשובה, דימוי התשובה. כשאדם עושה תשובה, מסתכלים עליו, אני מוכרח להגיד. עכשיו, שאלה, אתם מסתכלים עליך. לצערנו הרב, אבל זה קיים, לא לעשות. יש כאלה שעושים תשובה, והמשפחה גאה בהם. למה? הם לשם ולתפארת. לא רק שהם לא מתנתקים מהמשפחה, הם מתחברים למשפחה. לא רק למשפחה, לעם, לארץ, לצבא, לכל דבר. הם מקבלים פתאום רוח חדשה, כמו הם, כלב בן יפונה. פתאום הם מחוברים לכל. הם פתאום נעשים לאנשים אידיאליסטיים. פי, מה קרה? אבל ישנם גם הפוך, אני חושב לך. אדם עושה תשובה, אנחנו אומרים, סוגר מדפים קוראים לזה. מתנתק. מתנתק מהמשפחה, מתנתק מהחברה, מתנתק מהמדינה, מתנתק, מתנתק, מתנתק. יכול לקרוא דבר כזה? יש גם כאלה. והדימוי של האנשים האלה הוא המעכב הראשי לעשות היום תשובה לכלל ישראל, לעם ישראל. בוא נראה את זה בתוכו, מסביר. הדימוי, המושג של ציור התשובה, המקושר שלא על פי אמת, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת החיים, והציור הזה באמת הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידועה. מי שעושה תשובה, והוא, סליחה, אני אומר לכם, הוא נבח. אתם יודעים מה זה נבח? אתם לא יודעים מה זה נבח? מסכן כזה. אומלה. נבח, זה נקרא נבח. לא, אתם לא שמעתם את המילה נבח, איפה אתם חיים? אתה שמעת את המילה נבח?
ביידיש.
ביידיש. מסכן.
אני פה במכון מאיר, אני לא מכיר.
אתה לא מכיר. אדרבה, כאן תורת צומחים אנשים שיוצאים לחיים ותורמים למדינה, תורמים לחברה, לכל דבר ודבר. אבל אם האדם עושה תשובה בדלדול נפש, ותראה אותו מקופל ומקובץ ונפשית וגם פיזית לפעמים, הוא אומר, זה המעכב הראשי של התשובה. כן. בכל רם, אני לא שומע.
דיברת על זרע עמלק כשהתנו במצרים. אני רציתי לשאול אם יש סיכוי כזה שהמתאבדים, יימח שמם לזכרם, שהיו לפני 10 שנים, להיות והם גדלו פה במדינה, ואנחנו שהכרנו אותם, היינו נראים כאילו מדינה מתפתחת, וראו את הגדולה שלנו. יש סיכוי שהמתאבדים האלה הם מזרע עמלק?
אני לא יודע. אני אגיד לך למה. לך תדע, עמלק, בוא נאמר, מבחינה הלכתית, כתוב שמאז שסנחריב ערבב את כל העולם, החליף יהודי, ישראלים עם עמים אחרים, גם את העמלק, כל מי שהיה, זה היה שיטת שלטון כזה, להחליף שבט בשבט, עם בעם, בלגן. אז ההלכה היא כזאת, שהיום אנחנו לא יכולים להצביע על מישהו, נניח, כמו שאתה אמרת, השאידים האלה או משהו כזה, ולהגיד זה עמלק, ולהגיד לשם יחוד קודש הבריך הוא שכינתי, לקחת איזה מכונת עירייה, אני מקיים מצוות מדאורייתא. אין לך רשות מבחינה הלכתית לדבר. אין מי שאומר ככה. מה כן יש? רוח עמלק כן. מה זה רוח עמלק? שנאת היהודים. הנאצים, ימח שמם וזכרם, הם היו רוח עמלק. שמו להם מטרה להשמיד את העם היהודי. אותם שהידים, אותם מחבלים, אותם ארצות היום אפילו, שסימנו את מדינת ישראל כמטרה להשמדה חסות שלו, זה רוח עמלק. זה שיושב באיראן או מקומות אחרים, וכל המחשבות שלו איך להשמיד אותנו, זה רוח עמלק. אבל בין זה ולהחליט, אני ברגע זה לוקח את הדין לעצמי ואני הולך לקיים מצוות דאורייתא או משהו כזה, מחות תמחה את זכר עמלק, זה לא. אבל בוא נחזור לעניין שלנו. כן, הדימוי הזה, מי זה, איך נראים בעלי תשובה? האם נראים, כמו שאומרים, מסכנים ואומללים? המקושר שלא על פי אמת, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת החיים. הציור הזה באמת הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידועה. מי שעושה תשובה בצורה כזו, זה פוגם בתשובה שלו עצמו. אבל יותר מכל, הוא מעכב את התשובה הכללית. מה זה התשובה? הציבור. הציבור מסתכל, אומר, רגע, אם זה משהו, הוא היה הבחור הזה טייס, פייטר, תרם למדינה, כל הדברים האלה. פתאום הוא ברח מכל השייכות לכלל, מוצא את עצמו בתוך הפרט, מנותק ותלוש. זה לא רק בעיה של אותו בחור שעושה תשובה בצורה לא נכונה, תכף נראה איך כן צריך לעשות. זה גם בעיה של דימוי ציבורי. הדימוי הציבורי אומר, רגע, אם זה התוצאה שמי שחוזר בתשובה, אני לא מעוניין בדבר. אני אגיד יותר מזה, זה מפחיד. בשעתו היה תופעה כזאת בצבא של בעלי תשובה, חזרו בתשובה, ביניהם מפקדים וקטייסים וכל מיני, והצבא אמר, סטופ, לא רוצים שתבואו כאן להחזיר בתשובה. למה? בדיוק בגלל הדימוי הזה. אז הוא אומר, זה המעכב הראשי של התשובה. שהיא מוכרחת לבוא כעת, אומר, לא בצורה כזאת של דלדול נפש, ושל, אלא בצורה אחרת לגמרי. היא מוכרחת לבוא כעת עם רשמי קווי הגאולה, שעמהם אנחנו חייבים להיות אמיצי רוח, מלאי חיל. משתוקקים לסוב הטל של חיים, של יצירה עצומה, של רעננות, של יצירתיות, של אנשים שהם לשם ודוגמה, בשייכות שלהם, בפעולה שלהם, במעשים שלהם, לכלל ישראל, כלל האומה, כלל העולם בכלל. זה קידוש השם הגדול. זה מה שצריך בדור שלנו, כך אומר. כן.
נכון.
אתה צודק. וזה לא עומד בסתירה בכלל. אתה מתמקד בתורה, אתה מרים את הראש מהתורה, למדת פעם תורה. מיד תושבת, מה אני עושה עם מה שלמדתי בשביל הכלל? אם אתה אומר, מה אני עושה עם מה שלמדת רק בשביל עצמי, אז אתה אינטרסנט. אם אין אני לי, מי לי, אבל כשאני לעצמי, מה אני? אני מוכן לומר, לא פעם אני פוגש אנשים שמקודם תרמו תרומה עצומה לחברה, עשו תשובה, איך אומרים? עשו לה צוללת. הגיפו את המדפים, וזהו, הם בתוך עצמם, איפה הייתם? הייתם כל כך חיוניים, כל כך תורמים, כל כך זה, פתאום אתם מוצאים את עצמכם מחוץ לכלל?
אז הציבור שבחוץ יכול להסתכל על זה כאילו פורש ממנו.
די, הוא לא יכול, הוא מסתכל. לא, הוא מסתכל. די, דוגמה אותי. לא שאני רוצה אחד משלון להתפאר בעצמי. אבל כשאני עשיתי תשובה, אמר ככה, לפני 50 שנה בערך, אני שאלתי את עצמי, האם אני מוצא את עצמי, חיפשתי את עצמי, כמו כל הרבים כאן שבחדר הזה, האם אני אשאר בפינה שלי, או אני אחזור לחברים שלי, ואני אצור איתם קשר, אני איתו חברים, ידידות. לא אני אגיד ברוגז, אני פה ואתם שם. או המשפחה שלי, ההורים שלי, או משהו. ואללה, הייתה לי שיית הנשמע, אני אחרת לא מבין. אמרתי, אם אתה מוצא כאן דבר טוב ביהדות, אל תשמור את הטוב לעצמך. תעביר את זה למי שאתה יכול. אם יש כאן היום מכון מאיר, זה בזכות המחשבה הזו. אני אומר, רגע, מצאתי טוב, אני צריך להעביר את זה לאחרים. אל תמנע טוב מבעליו. הטוב הזה שרח לדוב ביקון, שרח לכל עם ישראל. אין טוב אלא תורה. כי לקח תורתי לכם, תורתי אל תעזור. ואז דבר הראשון היה בעיה עם ההורים. היה לי מאוד נוח לעזוב את הבית, לנהל חיים עצמאיים, להתנתק, כזו. מה אני עשיתי? בדיוק הפוך. אני אמרתי, כבד את אביך ואת אמך. זה כתוב בתורה, אני עוד לא הייתי... מה זה לא יודע? מה כיבוד אביהם? מה, חשבתי בליבי. מה אני יכול לעשות בשביל שההורים שלי יהיו מבסוטים, יהיו שמחים? ההורים שלי כל כך התגעגעו אליי, אני ידעתי. אני בא הביתה. רגע, זה קשה. בכל זאת אני בא הביתה. והם העריכו, קיבלו את זה מאוד את הדבר. וכזה התקרבו ליהדות. קיבלתי אותם, הם בעצמם חזרו ליהדות. או הקיבוץ שבאתי ממנו. אותו דבר. עד היום אני בקשר עם חברים מהקיבוץ. כאילו אנחנו ממש חברים. עכשיו קלנו מספסל לימודים. כנערים. השבוע, השבוע אלה היום. תחילת שבוע, לא, שבוע, תחילת סוף שבוע, סוף שבוע שבוע. התקשרה אליי בבת כיתתי מהקיבוץ. היא דיברה איתי, חופשי, חופשי, לא רק שלא ניתקתי איתם קשר, אלא אנחנו בידידות, ממש בידידות. למה? אני אמרת, מה, התורה השייכת לי? ואותה, זאת שהתקשרה לי לפני כמה שנים, אמרה, דובלה, סליחה, דובלה, זה הכינוי שלי בקיבוץ, בוא תעשה חתונה לבת שלי. רוצים להתקבל. וחיתנתי את הבת שלה ברוב עם, בקיבוץ וכל זה, כולם שמחו וכל זה. עכשיו היא סיפרה לי כבר כמה ילדים יש לה לאותה בת, לדברים האלה. דוגמה אני אומר. למה? כי זה מה שהרב קוק אומר כאן. התשובה היא לא לברוח מהמציאות. התשובה היא מה? להתחבר על המציאות. ולתת, מה שאתה יכול, תיתן. זה דבר טבעי, דבר שצריך להיות, אתה מבין? הדימוי, ההפך, וכאן גם תופעה הפוכה לצערי הרב. הוא אומר, זה המעכב הראשי של התשובה היום בדור שלנו. ואם אנשים לא רוצים לחזור בתשובה, הם מסתכלים על אותם אלה שחזרו בתשובה והתנתקו מההוויה הציבורית או הלאומית או משהו כזה. ואומרים, אנחנו לא באנו לארץ ישראל בשביל לחזור לגלות. הגלות, לשטייטל, שטייטל זה העיירה. לא, לא באנו לארץ הזאת, באנו לארץ הזאת לעלות עוד מדרגה. ולא לברוח לאותם הוויה גלותית שהייתה פעם. אתה מבין? והדימוי הזה הוא באמת הדבר שהוא מרחיק יותר מכל, צערי הרב. אני לא רוצה להיכנס לאקטואליה בדבר הזה. היום יש לנו בעיה רצינית מאוד, צריך לדעת. הדימוי של הציבור החרדי בעיני הציבור הלא הכללי, נאמר, הוא צריך להשתפר, הוא צריך להיות יותר טוב. אחרת כאן יש שתי חברות שלא מסתכלות בעין, חס ושלום, בעין טובה, אחד על השני. חושבים מחשבות לא טובות או משהו כזה. אבל מהי הדרך? הדרך להילחם אחד עם השני, חס ושלום. אלא הדרך הוא להיות מושפעים אחד מן השני. בציבור שהתורני יש דברים מצוינים, דברים טובים. תורה, שקידה לתורה, יראת שמיים, מה לא? ומזכים בזה את הרבים, את כל עם ישראל. ודאי שזה דבר הזה טוב. זה חיוני, זה חשוב, זה... התורה זה נשמת האומה, ומי שלומד תורה מחזק את האומה, מחזק... זה נכון. אבל הם צריכים לזכות בזה גם את מי? את מי שרחוק מתורה. איך אפשר לזכות? על ידי מלחמות? לא על ידי מלחמות. על ידי הידברות, על ידי השפעה, על ידי התחברות, על ידי... בנושאים כאלה ואחרים. אותו דבר הציבור הלא דתי. יש מה ללמוד ממנו. מי הקים את המדינה הזו? אותם אידיאליסטים, אותם אנשים שמוכנים, ועד היום מוכנים ללכת לצבא, ולמסור את נפשם, להילחם, פשוטו כמשמעו, על מדינת ישראל, ועל כלל ישראל. יש מה ללמוד מהם? יש מה ללמוד. ודאי שיש מה ללמוד. זה דבר גדול מאוד, שאדם אומר, אני חי, ואני תורם למדינה הזאת דבר יקר לי מיותר מכל. מה זה? החיים שלי. אני שולך לה, שהילדים שלי הולכים לכותל, להשבעות, יש שם השבעות, של הצנחנים, של זה, כל מיני, אני כל כך מתרגש מהמעמד הזה, שהחיילים, הילדים, הנערים האלה, נשבע או נציר, אני מוכן לתת החיים שלי למען הכלל. יש מה ללמוד מזה. למי שאין לו את זה, יש לו מה ללמוד מזה. כך שאלה צריכים לתת לאלה, ואלה צריכים לתת לאלה. ברצון, בשמחה, ולא במלחמה. אבל אחד הדברים זה הדימוי, זה מה שהרב כאן אומר. אם הדימוי הוא שמי שלומד תורה הוא מתנתק מההוויה הישראלית, מהמציאות של תחיית עם ישראל, זה דימוי שמרחיק את האנשים, מעכב את האנשים מהיהדות, מהתורה. אני הייתי קורא מכאן, רואים אותי באינטרנט, כידוע מיליון איש קוראים. אני אומר, אלה צריכים לעשות תשובה, ואלה צריכים לעשות תשובה. הציבור הלא דתי צריך להתקרב למסורת, לדת, ליהדות, להכיר את השורשים וכל זה. ואלה הציבור, לומדי התורה ומחזיקיה, הם צריכים לעשות תשובה, הם צריכים ללמוד להיות אידיאליסטים. למסור את עצמם לא רק בשביל התורה, אלא גם של המדינה שלנו, של העם שלנו. זה לא בשמיים הדבר. זה כאן, אפשר לעשות את זה. אתם מסכימים איתי או לא? מי מסכים? ירים את היד. חוץ ממני. הנה, יש לנו מפלגה חדשה. מפלגת השלום. שלום בעם ישראל. יום טוב.